כולם, אנחנו הגענו בתפילת מודה אני לפניך מלך חי וקיים, הגענו למילה חי. אם כן, הקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו אתמול, הוא מלך, תודה רבה, מלך הכוונה שהוא מולך על ממלכה שכלולה מאיברים שונים, חלקים שונים, ואני, כל אחד מאיתנו, הוא חלק מהממלכה, מגילוי הממלכה הגדול הזה, ואם אני פגוע, אני בעצם פוגע במלכותו, כמו שדיברנו אתמול, ולכן אני עומד לפניך ישר, כמו שאמרנו, מודה אני לפניך, מלך, אני חלק מהממלכה, ואני בעצם אחראי על כל הממלכה. מי הוא המלך הזה? חי וקיים. אז אם כן, מודה אני לפניך, המילים מודה אני לפניך, זה יותר האדם אומר, אם אפשר לומר על עצמו, מלך חי וקיים, כאן מדובר כבר על ריבונו של עולם. אז הסברנו אתמול מידת הממלכה, מידת המלכות וכו'. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא חי? מלך חי. נראה בהמשך. וקיים. בסדר? אז קודם כל, הערה מקדימה. הנציב אומר שהמילה חי בתורה יש לה שתי הוראות. הוראה הראשונה על דרך השלילה. כלומר, כשאני אומר האדם הזה חי, זאת אומרת שהוא לא מת. כלומר, אני לא אומר מה כן, אני אומר מה הוא לא. הוא לא מת. אז אני לא מגדיר בעצם הגדרה חיובית, אני מגדיר הגדרה שוללת, הגדרה שלילית. כשאני אומר הוא חי, הכוונה תדע לך שהוא לא מת. זאת אפשרות אחת להבין את המושג חי. הבנה יותר עמוקה, על גבי ההבנה הראשונה, שכשאנחנו אומרים האדם הזה חי, אין הכוונה שהוא, רק שהוא לא מת, אלא שהוא חי חיים מלאים. חיים שלמים כמה שניתן. חיים מפותחים. חיים שיש בהם מיצוי כישרונות וכו'. כמו שהיום אומרים להבדיל, תעשה חיים. מה זה תעשה חיים? קח את החיים, את הכישרונות שבהם, את היכולות שבהם, את האפשרות שבהם, ותמצא אותם הכי טוב שאתה יכול. בסדר? אז המילה חי, א', על דרך השלילה, חי ולא מת, ב', על דרך החיוב, חי חיים מלאים. עוד הערה, אי אפשר לא להגיד אותה. הקדוש ברוך הוא מלך חי וקיים. מה זאת אומרת וקיים? האדם לא יכול לחיות חיים שלמים, מוחלטים, טוטליים, מלאים. כי סוף חייו של אדם, 120 שנה. בסדר? אמנם יש חיים אחרי החיים, אבל בעולם הזה, ודאי שהחיים שלו הם לא קיימים. לעומת הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וממשיך לחיות. הוא חי וממשיך לחיות. יש לו קיימות, יש לו המשכיות, יש לו רציפות. מלך חי וקיים. בסדר? אבל בואו נתמקד היום במילה חי. מה זה חי? וזה קשור מאוד להקדמה שהקדמנו כרגע. מקור החיים, אוצר שפעת החיים כולם, החיים המוחלטים, אשר אי אפשר לסמנם בשום סימון של חיים מורגלים. הנה, כבר זה מתקדם למה שאמרנו עכשיו. האדם חי חיים מוגבלים. קודם כל, חיים מוגבלים ברמת הכמות. כמו שאמרנו, אדם חי מקסימום 120 שנה. בסדר? ב', אדם חי חיים מוגבלים ברמת האיכות של החיים האלה. למשל, דוגמה. מה הפוטנציאל השכלי שלו, מה הפוטנציאל המוסרי שלו וכו'. זאת אומרת, יש גבולות גזרה לחיים האנושיים, קל וחומר לחיים של החי, הצומח והדומם, אבל אם נדבר כרגע לאדם, יש גבולות גזרה לחיים הנורמליים שאנחנו כבני אדם קוראים להם חיים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, החיים שם הם בלתי סופיים. זה לא חיים מוגבלים כמו אצלנו. כלומר, אפשר לומר בצורה יותר פשוטה, שבעצם רק הקדוש ברוך הוא באמת, הוא חי. כשאנחנו אומרים על עצמנו חי, זה חי מאוד מוגבל. זה מזכיר קצת מה שהמהר"ל אומר, שכשאנחנו אומרים את המילה אחד ביחס לבורא, השם אלוהינו השם אחד, וכשאנחנו אומרים אחד ביחס אלינו, זה שני אחדים שונים לגמרי. למשל, המהר"ל בלשונו אומר, שהאחד שאנחנו מכירים, הוא אחד מורכב. אחד שמורכב מממדים. ניקח דוגמה פשוטה. יש לי זוג משקפיים אחד. שמתם לב למשפט הזה? זוג אחד. אז זה זוג או אחד? אלא האחד שלנו הוא אחד מורכב. הוא מורכב מחלקים, אלקטרון, פרוטון, האטום, יש בו הרכביות כזאת או אחרת. בסדר? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, האחד שלו הוא אחד פשוט. כלומר, אחד שהוא באמת אחד. האם אנחנו מכירים אחד ברמה הזאת? לא. כי בה אנחנו מכירים אחד במושגים שלנו כבני אדם. שאחד שלנו הוא כלול מחלקים, הוא מורכב. אותו דבר פה, החי שאותו אנחנו מציינים ביחס לבורא, זה חי שאין לנו בו השגה. אנחנו מכירים חי ביחס לאדם, והחי, החיים של האדם, הם חיים מוגבלים, גם בכמות וגם באיכות. למשל דוגמה, אני אומר עוד פעם דברים קצת מטופשים. למה הקדוש ברוך הוא ברא לאדם רק שתי עיניים? למה ברא אותו בגובה רק 1.90 מטר? למה נתן לו IQ רק ברמה מסוימת? למה לא נתן לו עוד כמה יכולות? למשל, למה אין תכונת התעופה לבני אדם? מה היה רע אם היינו עפים בשמיים? רואים את העולם מלמעלה, לא רע. וכו'. אז הקדוש ברוך הוא שם באדם חיים, אבל הגביל בגבולות גזרה את החיים האלה. כשאנחנו אומרים את הביטוי מלך חי וקיים, חי, הכוונה שהוא חי חיים כאלה, שהם הרבה מעבר לחיים המוגבלים הנורמליים שאותם אנחנו מכירים ביחס אלינו לבני אדם. לכן הקדוש ברוך הוא מקור החיים, והוא יחליט שלבני אדם הוא מצמצם את גבולות הגזרה של החיים ברמה מסוימת. אבל הוא מצד עצמו בלתי מוגבל, הוא מקור החיים. אני חוזר, מקור החיים, אוצר שיפת החיים כולם, החיים המוחלטים, אשר אי אפשר לסמנם בשום סימון של חיים מורגלים. החיים הרגילים שאנחנו מכירים אותם, בין אם זה חיים של דומם, או חיים של צומח, או חיים של חי, ואפילו חיים של אדם. הנה הרב מסביר את זה. כל יסוד תיאור חיים בכל היצורים, כשאנחנו נפגוש את מציאות החיים בכל הנבראים שהקדוש ברוך הוא ברא, למדרגותיהם דומם, צומח, חי, אדם וכו', כל זה הוא רק התנוצצות חיה. זה רק ניצוץ של חיים. זה רק הופעה של חיים. ממד מסוים של חיים, אבל זה לא החיים האמיתיים שעליהם מדובר. הוא רק התנוצצות חיה המאירה על התוכן המת, איזה ביטוי, ומעוררתו. אז כל אחד מהנבראים הוא בעצם מת, והקדוש ברוך הוא החיה אותו תחיית המתים, אפשר לומר, ונתן לו גבולות גזרה לחיים האלה שיחיו את המת הזה. אבל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אבל החיים המוחלטים, החיים שבכל מקום שהם פוגשים הם ממלאים הכל אור, אור חיים, הם מיוחדים למלך חי וקיים. ומלך חי הוא השם לבדו, שהממלכה, מלך חי, שהממלכה היא כולה חיה, ששיפת החיים הבאה ממקור החיים אשר עמו היא שיפת מלכותו, וכולה מצועה היא בחיים המקוריים, מצועה מלשון כנראה מצויה, בחיים המקוריים הנובעים תמיד בין קץ ותכלית ממקור חסדי מלך חיים. כלומר, אף על פי שאנחנו כבני אדם או כנבראים בכלל חיים בגבולות גזרה של חיים, אנחנו מוארים באיזושהי מידה לפחות מהחיים האלוקיים האינסופיים. אז האדם מצד אחד חי חיים סופיים, ומצד שני הוא מואר באיזשהו ממד של חיים אינסופיים. אומר הרב, כל המשכת ממלכה היא עניין משולל מן החיים מצד עצמו. כלומר, כל זה שהקדוש ברוך הוא מולך, כמו שאמרנו אתמול בשיעור שעבר, אין מלך בלא עם. אז כדי שיהיה מלך, צריך שיהיה פה עם. אז כביכול המלך, תלוי בעם. אז כביכול המלך, זה לא ממד עצמי. אז הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, חי. וקיים. מצד הופעתו עלינו, הוא מלך חי וקיים. הייתי אומר את זה אחרת רגע. כשאנחנו אומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, מה בעצם אנחנו אומרים? הקדוש ברוך הוא אתה שייך לאינסוף. חי וקיים. אבל אתה החלטת לצמצם את עצמך דרך זה שאתה מתגלה עלינו. איך אתה מתגלה עלינו? בסגנון של ממלכה. מלך חי וקיים. ולכן אני מודה, אני חוזר למודה אני לפניך, מודה על האמת שאתה אינסוף, הכל מתחיל ממך, אבל גם יודע שיש לי אחריות, כי אני, אתה שמת בי את הכוחות הממלכתיים שבך, שמת גם בי. ואני עומד ישר לפניך. אז מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אז חי וקיים זה יותר מצד הבורא. מלך זה יוצר מצד השפעת הבורא על הנבראים. הנה, אני קורא שוב. כל המשכת ממלכה היא עניין משולל, שלול, שלילי, חסר. הוא עניין משולל מן החיים מצד עצמו של הבורא. מה שנמשך ונעשה על ידי, על ידי אחרים, והמעשה בעצמו אינו מקושר בשפעו עם המסדר והמפקד. אין בו בעצמו תוכן של חיים ממלכתיים. כלומר, הייתי אומר את זה בצורה קצת אחרת. זה מאוד מעליב להגיד שהקדוש ברוך הוא מלך. מה? הוא רק מלך? מלך זה מי שתלוי בעם. מי שיש לו עם, מי שיש לו השפעה, מי שיש לו הופעה. וכשהוא מופיע על מציאות אחרת, אז היא מוגבלת, אז היא חלקית. אז הקדוש ברוך הוא מצד האמת הוא חי וקיים. מצידנו הוא מלך חי וקיים. דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין שישנה מחלוקת בין הפוסקים, ולא נפתח אותה עכשיו, האם עיקר הברכה שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, האם עיקר הברכה היא בשם השם, או עיקר הברכה היא במידת המלכות? נפקא מינה, אם אדם כיוון, למשל, לברך על פרי מסוים, את הברכה המתאימה, אבל הוא התהפך ושיבש את כוונתו, השאלה, איפה הייתה כוונה מתאימה? אם הכוונה הייתה מתאימה בהשם, שם השם, ברוך אתה השם, שם הוא כיוון למשל לברך בורא פרי העץ, בסוף הוא חתם בורא פרי אדמה, אז אם הוא מברך למשל על, אוקיי, אני אקח את הדוגמה ההפוכה, בסדר, כי היא יותר מסובכת, בסדר? הוא רצה לברך בורא פרי אדמה וברך בורא פרי העץ. אז השאלה האם עיקר הכוונה היא צריכה להיות בחיתום הברכה, או עיקר הכוונה היא צריכה להיות בשם השם, או עיקר הכוונה צריכה להיות בשם מלך. אז לפי אחת הדעות, אם הוא כיוון למשל לברך על תפוח אדמה, הוא כיוון לברך בורא פרי האדמה במילה השם, ברוך אתה השם, כשאמרת המילה השם, הוא רצה לברך בורא פרי האדמה, וסיים אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ, יש דעה שאומרת בהלכה שיצא ידי חובתו. למה? כי שם השם זה העיקר, המילה השם. דעה שנייה אומרת לא, השאלה זה לא מה הוא כיוון בשם השם, השאלה זה מה הוא כיוון כשהוא אמר מלך העולם, אלוהינו מלך העולם. כלומר, האם כשהוא אמר אלוהינו מלך העולם הוא התכוון לברך בורא פרי האדמה על תפוח האדמה? מה המחלוקת פה בעצם? האם העיקר בברכה זה הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, או העיקר בברכה זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם? מחלוקת אדירה בין הראשונים. דרך אגב, בדיעבד יש כאלה שפוסקים אפילו שלהלכה צריך לכוון במלך העולם, אבל יש כאלה שפוסקים בגלל הדעה הזאת שגם אם אמר, גם אם כיוון בשם השם את הכוונה המצויה, את הכוונה הרצויה, ומלך העולם מתבלבל וחתם בבלבול, יצא ידי חובתו. כי עיקר הברכה זה שם השם לדעה הזאת. אז האם העיקר זה הבורא מצד עצמו חי וקיים, או העיקר זה מלכותו עלינו, מלך? זאת השאלה. זה מה שכאן הרב כותב. עוד פעם, אני חוזר שוב רגע למשפט הקודם. כל המשכת ממלכה, ההתגלות של הבורא בבריאה, היא עניין משולל מצד, מן החיים מצד עצמו. זה לא קשור לחי וקיים שזה הבורא עצמו. הממלכה זה ביטוי של הבורא, אבל זה לא הבורא עצמו. מה שנמשך ונעשה על ידי אחרים, אז בא על ידי ביטוי הממלכה, והמעשה בעצמו אינו מקושר בשיפו עם המסדר והמפקד, כי זה כבר ביטוי, זה כבר תוצאה. אין בו בעצמו תוכן של חיים ממלכתיים בבורא עצמו. אבל הגדולה האלוהית המחיה את כל חיי העולמים שהיא מעבר לממלכה. מצד שני, כשאנחנו אומרים מודה אני לפניך המלך חי וקיים, סיכום של הדברים, מה בעצם אנחנו מבינים? אנחנו אומרים שאף על פי שהקדוש ברוך הוא מעל למציאות שלנו, הוא צריך להתגלות במציאות שלנו. אז מודה אני לפניך שלמרות שאתה חי וקיים, אתה מתגלה אלינו במידת מלך. מלך חי וקיים. זה דברים מאוד יסודיים. האדם מרגיש בפקיחת עיניו שהיא ממלכה חיה כולה. למרות שהקדוש ברוך הוא חי, הוא מתגלה במלכות מוגבלת, אף על פי שהוא שייך לחיים בלתי מוגבלים, והחיים הבלתי מוגבלים האלה, אם אפשר לומר, מאירים באופן מסוים גם את הממלכה, גם את סדר הופעתו בעולם שהיא מוגבלת. אז הבלתי מוגבל מתגלה במוגבל, האין סוף מתגלה בסוף. האדם מרגיש בפקיחת עיניו שהיא ממלכה חיה כולה, ומלך הכבוד אשר אליו ההודעה מתפרצת הוא לבדו חי. הייתי אומרת אולי בצורה אחרת רגע מהצד השני, אדם קם בבוקר אומר מודה אני לפניך מלך, ואז הייתה יכולה להיות איזו טעות שבעצם אנחנו מעריכים את הקדוש ברוך הוא לפי מדרגת הסובייקטיביות שאנחנו מבינים אותו, בזה שהוא מולך עלינו, מתגלה אלינו, מתבטא אלינו במושגים שלנו. מיד באה המילה חי כדי להרים, לרומם את הבורא הרבה מעבר לכלים המוגבלים שלנו. אז נכון שביחס אלינו הוא מלך, אבל מצד האמת הוא חי, שזה הרבה יותר ממלך, ואפילו קיים. נראה בהמשך את זה. הוא מלך הכבוד, עוד פעם, האדם מרגיש בפקיחת עיניו שהיא ממלכה חיה כולה, הוא מלך הכבוד אשר אליו ההודעה מתפרצת, מודה אני, הוא לבדו חי בתור מלך, מנהיג הממלכה החיה. ולכן אף על פי שאפשר להבין את הממלכה בכל מיני הופעות, כביכול בני אדם בוחרים חופשי ויש להם כל מיני השלכות לבחירות האלה וכו', אבל הקדוש ברוך הוא, החיות האלוהית האינסופית, היא חיה בתוך הסוף האלוהי הממלכתי, אף על פי שהרבה פעמים, כמו שדיברנו, היא נעלמת, ההנהגה האלוהית הזאת. אז מנהיג הממלכה החיה שאין עימה שום חשכת מוות, כי הכל שב ועתיד לשוב להיות מתענג על השם במקור החיים. והשקפת העתיד מתבלטת בהופעת ההווה הפתאומי, כשאדם קם בבוקר ופתאום הוא מתעורר, אז הקב"ה הוא בעתיד יתברר שהוא חי. בעולם שלנו הוא מלך. אז מלך זה יותר העולם ההווה, חי זה יותר העולם העתידי הנצחי האינסופי וכו'. אז כשאדם קם בבוקר הוא בעצם מחבר את ההווה המוגבל, מלך עם הבלתי מוגבל חי, העתיד הבלתי מוגבל, כי הכל שב ועתיד לשוב להיות מתענג על השם במקור החיים, והשקפת העתיד חי מתבלטת בהופעת ההווה הפתאומי, מלך, כשאדם קם בבוקר, בראשית התברכות החיים, התברכות מלשון ברק החיים, שפע החיים, שיפת החיים, אשר האדם חש בצאתו מכבלי השינה, המלאים דממת מוות אל אור החיים. אז כאדם קם בבוקר, למה חשוב שהוא יגיד מלך חי? כי כשהוא קם בבוקר הוא מזהה את המלכות האלוהית עליו. הנה, הוא פוקח את העיניים, הוא חי, הוא רואה את המציאות. נכון, אבל זה שהאדם מתעורר בבוקר, פוקח את העיניים ורואה את החיים שיש במציאות, החיים האלה הם כעין וכאפס לעומת החיים האמיתיים האלוקיים המוחלטים. מלך חי וקיים. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.